השיעור ה-62 בשלשלת היחס, בתולדות חייו של הרבי, החלק הכ"ב. אנחנו נמצאים פה בשנת תשכ"ז. מה שכתוב בתשכ"ז, שורה ראשונה, מחריב שהשנה היא שנת ההקל. ובקשר לזה, מעורר להקיל את כל דרושי רבותינו נשיאינו. בתשכ"ז, בהתוודות של שבת בראשית, הרבי דיבר בעריכות מאוד מאוד גדולה על המשמעות של שנת הקל. שנת הקל, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז כל עם ישראל היה מגיע, כידוע, לחג הסוכות, כדי לשמוע דברי התורה מפי המלך. הרבי דיבר שגם כיום, שבית המקדש עדיין לא נבנה, יש זכר שעושים להקל, והזכר שעושים להקל, אפשר לעשות את זה גם אחרי הזמן של סוכות. אז גם הרבי דיבר את המושג שנת הקל, שזה שנה שלמה שכל השנה יש נתינת כוח מיוחדת לעניין הזה של הקל. גם זה הרבי דיבר בשבת בראשית. לאחר מכן בשבת נוח, שבת אחרי זה, אז הרבי דיבר שהקל זה לא רק לאסוף את בני אדם, לאסוף את עם ישראל, יש הקל גם בשייכות לתורה. נהיינו, רבי אז דיבר, צריך לאסוף ולקבץ את כל המנהגים שקשורים עם פסקי הלכה, ולאסוף ולקבץ כתבי החסידות והמכתבים והרשימות והשיחות וכו'. לקראת סיום השנה, שבת מברכים חודש מנחם אב, אז הרבי דיבר עוד הפעם את הנקודה הזו של שנת הקל, שצריך לקבץ את הספרים ואת הכתבים של רבותינו נשיאינו, של החסידות, להתעסק, לאסוף למי שיש ולשלוח את הכל, שיתעסקו בהגעה שלהם ויסדרו אותם לתפוס. זאת הרבי חידש את המושג שאקל זה בתחומים רבים, לא רק בין בני אדם, גם כל מה שקשור לענייני תורה. נקודה הבאה זה מייסד ישיבה גדולה במלבורן, אוסטרליה. אחרי שהסתיימה מלחמת העולם, הרבי הרייט שלח קבוצה של חסידים לאוסטרליה. אז הוא שלח קבוצה קטנה של 6 חסידים לאוסטרליה. בתשי"ו בחודש חשוון, הם פתחו סניף של ישיבה באוסטרליה. סניף שסך הכל היו 3 תלמידים. אבל הישיבה לא החזיקה הרבה זמן מעמד, אחרי כמה שנים היא נסגרה, ואז הם השקיעו יותר במוסדות לגיל צעיר יותר, לילדים, לגן, חדר וכדומה. אבל בתשכ"ו התחילו להקים את הישיבה מחדש. מה שהיה פה בתשכ"ז, שבחודש אדר ראשון תשכ"ז, הרבי שלח קבוצת בחורים ב-770 שייסו ללמוד שנתיים בישיבה במלבורן באוסטרליה, וזה נתן חיזוק מאוד משמעותי לישיבה. לכן מייחסים פה את היסוד של הישיבה בתשכ"ז, כשנשלחו הקבוצה הראשונה של השלוחים. ובמשך השנים זה חזר על עצמו שנשלחו עוד כל פעם קבוצות של בחורים, והם נשלחו תמיד לשנתיים, שבשנתיים האלה הם לא יכלו לחזור חזרה להשקיע כל כולם בישיבה. דבר הבא, תשכ"ז, פותח בתעמולה אודות מבצע תפילין. כמה ימים לפני מלחמת ששת הימים, היה בשבת מברכים סיוון, אז הרבי פנה ונתן הוראה שיצאו לזכות יהודים מהנחת תפילין. והרבי קישר את המצווה הזו של תפילין לניצחון מול האויבים שקמים נגדנו. כמובן המבצע הזה לא היה רק לשעתו, המבצע הזה המשיך והתרחב, ועד היום הזה, בכל מקום ומקום, שהרבי התחיל את המבצע הזה סמוך ובקשר למלחמת ששת הימים. דבר הבא זה מחדש בית הכנסת של שם כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק בירושלים, עיר הקודש העתיקה תיבנה ותיכונן. יש בעיר העתיקה, יש בית כנסת עתיק שהוא שרד את כל התקופות של הלחימה והוא לא נחרב, ונקרא בית הכנסת צמח צדק. בית הכנסת הזה נוסד בתף ריש למתת. בהתחלה קראו לו בשם אחר, כשהוא נוסד, קראו לו כנסת אליהו, על שם התורמים. לאחר מכן, תף ריש פי חט, השם שלו שונה, והוא נקרא בשם צמח צדיק. ובמשך השנים, כשלא יכלו להגיע לכותל, לא יכלו להגיע כמובן לעיר עתיקה, הירדנים שלטו, אז לא יכלו להגיע גם לבית הכנסת. אז במלחמת ששת הימים, שהתאפשר החזרה למקום, אז גם הבית הכנסת הזה ניגל, והרבי פעל הרבה מאוד שישפצו את המקום ויסדרו אותו. הרבי בהתוועדות של י"ב תמוז של תשכ"ז, הרבי הזכיר בהתוועדות שלאחרונה התחילו להתפלל בבית הכנסת הזה, והוא עורר שיעמידו את הבית כנסת על תילו, והיה ביטוי מעניין של אחד המכתבים הרבי כתב, שהבית כנסת הזה הוא נכס כללי, זה אחוזה של החסידים, אחוזה של הנש בכל העולם, זה החלק של כל חסיד בירושלים. רבי ייחס לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, ועד היום יש קיים מניין קבוע חבדי בבית כנסת הזה, בית כנסת הצמח. דבר הבא, מתחיל המאבק נגד החזרת השפחים שהוחזרו לידי ישראל במלחמת ששת הימים. אנחנו יודעים הרי שמלחמת ששת הימים היא הסתיימה, היה ניצחון מוחץ וחזק לעם ישראל. ובמהלך המלחמה שחררו את ירושלים, את יהודה ושומרון, הירדנים, את רמת הגולן מהסורים וחצי האי סיני מהמצרים, אבל מצד שני הרפיסות והנפילת הרוח אצל היהודים, שמיד בסיום המלחמה היו גורמים התחילו לדבר שצריך להחזיר את השטחים לערבים בתמורה לשלום, כאילו שיהיה מזה שלום. וכבר אז הרבי התחיל לדבר בתוקף, בתעמולה מאוד גדולה, נגד הנחיצות הזו מול הגויים, נגד הרצון הזה להחזיר, וכמו שאנחנו היום יכולים להגיד, שנוכחנו לדעת שכל הוויתור על כל שטח כלשהו לא הביא אף פעם שום שלום, ולהפך הביא עלינו רק את כל הקצרות, את כל האסונות הגדולים. הרבי דיבר על זה כבר, מיד אחרי מלחמת ששת הימים. הדבר הבא שמוזכר כאן זה בקשר למלות 40 שנה לגאולת י"ב י"ג תמוז, תרפ"ז לתשכ"ז, מכריז אודות מגביא צדקה במספר 40. אומרים שי"ב תמוז זה גאולה של הרבי הקודם, שהוא יצא ממאסר בתרפ"ז. אותה שנה, תשכ"ז, זה היה 40 שנה מהגאולה של הרבי הקודם. אז בהתוועדות של י"ב תמוז, רבי דיבר שבדרך כלל עושים מגבית למוסדות שנקראים על שם בעל הגאולה, כמו רשת עולי יוסף יצחק וכדומה. אז רבי דיבר אז בתשכ"ז, שמכיוון שעכשיו מלאו 40 שנה מהגאולה של הרבי הקודם, ומהראוי שנכון שיתנו צדקה בסכום של 40, מינימום. כל המרבה הרי זה משובח, אבל רבי עורר, לתת צדקה במספר בסכום הזה של 40. זה סיימנו את תשכ"ז, נראה גם עוד שורה על תשכ"ח. תשכ"ח מעורר על דבר החיוב על יהודי ארצות הברית לנצל השפעת המדינה על כל העולם בענייני חינוך. זה היה בתשכ"ח בהתוועדות של נמצאת קיסלב. רבי דיבר אז שכל העיניים של העולם נשואות לאמריקה. למה? כי מאמריקה מגיע השפעת כסף, השפעת ממון לכל העולם. בגלל שכל העיניים נשואות לאמריקה בהשפעה הגשמית, הכסף, אז גם השפעה רוחנית יכולה לבוא מאמריקה. אז איך שיקבעו באמריקה בדברים מסוימים, רוחניים של חינוך, אז יכול להשפיע על הדור הצעיר בכל העולם כולו, וכולם יסתכלו איך רוצים באמריקה. הרבי דיבר שנשים, נשות ישראל, יש להם כוח מיוחד, כיוון שהן נקראות עקרת הבית, יש להם כוח מיוחד להחליט על החינוך. אז ממילא נשים של ארצות הברית ישקיעו, יהודיות, ישקיעו בחינוך של הילדים בארצות הברית, יהיה לזה אפקט השפעה על כל העולם כולו. כי מה שעושים באמריקה, יש לזה השפעה על כל העולם כולו, זה נקודה שרבי דיבר אז בתשכ"ח.